ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ברכות דף נון. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש לכם אפשרות להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהשורה השלישית בשורות הרחבות באמצע העמוד. אנחנו מצטטים מהמשנה, ובשיעור הקודם הדגשנו שהפסקה שהופיעה באמצע רצף של דברים של המשנה, שהיה נראה שאולי זה לא מקומו, והפסקה הוא 1:10 ו-1:10 ריבו. אם נחזור למשנה בדף מם ט', אנחנו נראה במם ט' עמוד ב', אנחנו רואים שהמשנה התחילה לציין מספרים בשלושה, שלושה ועו, בעשרה, בעשרה ועו, ואחר אותה פסקה במאה והוא, במאה ומאה והוא, אלף, אלף והוא וכולי. אבל לפני, בין האזכור של עשרה לאזכור של מאה, הופיע הביטוי הזה, 1:10, אחד, כלומר בין אם מדובר בעשרה, בין אם מדובר בעשר ריבו. זה לא מתאים בכלל לרשע של המשנה. עכשיו הגמרא מאירה על כך. הגמרא ממשיכה, הגופה קשיא, אמרת, מצד אחד אתה אומר 1:10 ו-1:10 ריבו, על מה כי ידע לידינו? זה לא אותו דבר, אם מדובר בעשרה, אם מדובר בעשר ריבו, והדה קטני, במאה אומר וכולי, באלף אומר וכולי, בריבו אומר, בכל מספר שינוי הניסוח. אז איך זה משתלב עם מה שנאמר בין עם עשרה בין עם עשר ריבו? זה לא כך. הרב יוסף לא קשיא, הרב יוסף הגלילי, הרב עקיבא. יש כאן פסקה שהיא לא שייכת לדעתו של התנא קמא, אלא הפסקה הזאת, 1:10 ו-1:10 ריבו, שייך לרבי עקיבא דתנן. רבי יוסף גלילי אומר, לפי רוב הקהל הם מבורכים, שנאמר במקהלות ברכו אלוקים. אנחנו הסברנו בשיעור הקודם על פי מה שציטטתי מספר שפתי חכמים על הש"ס, זה שהפסוק, ושוב פעם, לדעתו של רבי יוסף גלילי, זה שהפסוק אומר במקהלות לשון רבים, ולא כתוב בקהל ברכו אלוקים, במקהלות הכוונה כל קהל לפי מספרו, יש להבליט את השינוי המספרי בניסוח. מה דורש רבי עקיבא מהפסוק הזה? זה אנחנו נמתין. אמר רבי עקיבא, מה מציל בית הכנסת וכו', שבבית הכנסת, וגם רבי יוסף גלילי יסכים לזה, ברגע שיש לך עשרה אומרים ברכו את השם המבורך, ולא מוסיפים נוסח מורחב יותר לפי תוספת מספרי המתפללים. ורבי עקיבא היי קרא רבי יוסף גלילי מהי עבדי, בדיוק מה שרמזנו מקודם, מה לומר רבי עקיבא מהפסוק במקהלות ברכו אלוקים. מאחר שרבי עקיבא אומר אין לשנות את הנוסח של הברכה לפי שינוי מספרים, מספרי האנשים, הגמרא עונה מבאי עלי לכדתניא, הוא דורש מהפסוק במקהלות ברכו אלוקים משהו אחר, מה שמופיע פה בברייתא. היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמאי אימן אמרו שירה על הים, שנאמר במקהלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. בדרשה הזאת שמביא רבי מאיר, שמבוסס על מה שהוא קיבל מרבי עקיבא, העוברים מרומזים במילה במקהלות. אני נראה לי כל הקהילות, כולל קהילות העוברים. ואידך, הכוונה לרבי יוסי הגלילי, מה לגבי העוברים? ממקור, נפקה, כתוב במקהלות, ברוך הוא אלוקים השם, ממקור. מקור זה גם ביטוי שלפעמים משתמשים בו כמילה נרדפת לרחם, ששם נמצא העובר. אז לפי רבי יוסי הגלילי, העוברים נאמר ממקור. ומה שקשור אלינו בעניין ניסוח, השינוי ניסוח לפי שינוי מספרים, רבי יוסי הגלילי לומד מהמילה מקהלות. אמר רבה, הלכה כרבי עקיבא. וזה אומר שברגע שאתה מגיע לעשרה, אומרים לעשרה ולעשרת ליבו אותו נוסח. רבינה ורב חמה ברבוזי יקלו לבי ריש גלותה, הם הגיעו לביתו של ריש הגלותה, קם רבי חמה וקם עדר אבי מאה. ורבי חמה חיפש שיהיו מאה סועדים. אמר לי רבינה, לא צריכת, אין צורך לחפש יותר אנשים. אחי אמר, הלך רבי עקיבא. זאת אומרת, יש לנו עשרה אנשים, מספיק. אנחנו נגיד אותו נוסח, בין אם עשרה, בין אם ימי אנשים. אמר רבא, כי אכלינן ריפתה בי ריש גלותה. רבא מספר, כשאנחנו היינו אוכלים לחם, סעודה, בבית ריש גלותה, מברכינן שלושה שלושה. רשי כותב, מברכינן תלתה תלתה, ריש גלותה מעריך בסעודתו. וענן, כל שלושה ושלושה שגמרו סעודתן, מזמנים בקול נמוך ויושבים אחר הברכה שגמר ריש גלותה. ויזמנו הוא והיושבים אצלו בקול רם. ולכמן פרח ונפקו בברכה דריש גלותה. למה הם עשו כך ולא יצאו בברכת הריש גלותה? אז אנחנו נמשיך בגמרה. הגמרה שואלת, ולברכו עשרה עשרה. גם אם ריש גלותה מעריך בסעודה, אז היו גם קבוצות של עשרה שגמרו לפניו, לפני ריש הגלותה. אז למה לא ברכתם בעשרה? ובכך גם אפשר להוסיף את שם השם. התשובה, אם אתה שואל את רבא למה לא ברכו עשרה עשרה, שמע ריש גלותה והקפד. רשי כותב, שמע ריש גלותה, אם היו מזמנים עשרה עשרה, היה צריך המברך להגביה קולו וישמע ריש גלותה ויכרה לו שאנו עושים חבורה לעצמנו בפרעסיה. ממשיך רשי כאן, ואף על גף דמפקי נפשי מדי זימון של הסגרת השם. הם עשו שלושה שלושה ולא עשרה עשרה, אז הם לא הזכירו את השם. וכי אדם מזמן ריש גלותה בהסגרת השם, לאו אינו נפקי בי, שלא ניתה. אלו שברכו כבר שלושה שלושה, הם לא יוצאים במה שריש גלותה עושה. כלומר רבה בתוספה, דאין זימון המפריע. אפילו הכי ניחא לאו בהכי, למרות שמבטרים כביכול על הזכרת שם השם, משום למה ניחא ככה? משום דאבשי כולי אלמה, יש הרבה אנשים שהיו שם מסובים רבים ואין קול המברך נשמע. ובכל זאת לא היו שומעים את קול המברך אם היו אומרים בקבוצה גדולה. חזרה לגמרא, ונפקו בברכתה דריש גלותה. למה הם סיפור של רבא, למה הם התחלקו לשלושה שלושה, יכלו לצאת בברכה של הזימון של ריש הגדול, ריש גדולתא. הגמונה איידי דאבשה כולי אלמה, מאחר שהיו שם מסובים רבים, לא שמי, הם פשוט לא היו שומעים את הברכה, וכדי לצאת חובת הזימון וברכת המזון צריכים לשמוע מה שהמזמן אומר. אמר רבא תוספה, הני שלושה דקרחי ריפתה בהדי הדדי, שלושה אנשים שקבעו סעודה ביחד, וקדים אחד מניו ובריך לדעתי, ואחד אחד מקדים ומברך לעצמו בלי זימון. אינון נפקן בזימון דידי, איהו לא נפק בזימון דידו. השניים שיברכו אחר כך הם יכולים לצרף אותו, הוא שכבר ברך, ויצאו ידי זימון, אבל הוא שכבר ברך לא יוצא בכך זימון, לפי שאין זימון למפרע. מאחר שאדם כבר ברך ברכת המזון, המזון אין זימון אחרי ברכת המזון, לכן הוא לא יוצא ידי זימון. רבי שמואל אומר, רפלם בר פאפה איקלה לבי כנישתה. רק נציין שרבי שמואל אומר שהנוסח של הזימון הוא עם תוספת המילה המבורך בו, או סליחה, בבית הכנסת ברוך הוא, ברוך הוא את השם, ורבי שמואל אומר המבורך. רפלם בר פאפה איקלה לבי כנישתה דבי גיבר, הבי גיבר זה שם הבית כנסת. קם קרא בספרה, כאן הוא קיבל עלייה לתורה שגם אז אומרים את הברכה הזאת, ואמר ברוך הוא את השם. ואישתיק ולא אמר המבורך, הוא לא הוסיף את המילה הזאת. אף שהוא כולי אמר, כל הקהל העירו ברוך הוא את השם המבורך. אמר רבא, פתיה וחמה, זה ביטוי, ביטוי של שבח למי שהוא מוסר עצמו על דברי תורה. בהדי פלוקתא למלאך, רבא פונה לרפם בר פאפה שלא אמר המבורך, למה אתה מכניס את עצמך למחלוקת? רשי כותב, בהדי פלוקתא למלאך, טוב לך לאחוז דברי רבי ישמעאל, שאף רבי עקיבא מודה דכי אמר המבורך תפי עדיף, אלא שאין צריך, לפי רבי עקיבא אין צורך להוסיף המילה המבורך. אבל אם אתה עושה כן, זה בסדר גם לדברי רבי עקיבא. ממשיך הגמרא ועוד, הנהוג אלמה כרבי ישמעאל, אתה כאילו מתעלם ממנהג העולם שכבר נהגו כמו רבי ישמעאל. המשנה, שלושה שאכלו כאחת אינן רשאים לחלק, וכן ארבע וכן חמישה, שישה נחלקים עד עשרה, ועשרה אין נחלקים עד עשרים. יש עשרים שסעדו יחד, יכולים להתחלק לשתי קבוצות עשרה עשרה, ולא מפסידים שום דבר בכך. שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד, בזמן שמקצתן רואים אלו את אלו, הרי אלו מצטרפים לזימון, ואם לאו, אלו מזמנים לעצמן ואלו מזמנים לעצמן. הנפקמינה כמובן יהיה שאם דרך הצירוף תגיעו לעשרה, כאילו חמישה פה וחמישה שם, ואומרים שיש צירוף, אז מזמנים עם השם, עם שם השם. אבל אם לא מצטרפים, נשאר קבוצה, שתי קבוצות של חמישה, זה זימון בלי יזכור השם. אין מברכים על היין עד שייתן לתוכו מים, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים מברכים. אנחנו נמתין להתייחסות הגמרא לעניין היין. אנחנו כעת נמשיך בגמרא. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? מה שהמשנה אומרת ששלושה שאכלו כאחד אינן רשאים לחלק. תנין אחד הזינה, כבר למדנו את זה בתחילת הפרק. שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן. עונה הגמרא, כמשמלן, כי דאמר רבי אברהם שמואל, שלושה שישבו לאכול כאחד, ועדיין לא אכלו, אינן רשאים לחלק. זה לא היינו לומדים מפתיחת הפרק שמדובר על אנשים שכבר אכלו. אצלנו לא מדובר דווקא על זה, זה באמת שנוי בתחילת הפרק, אלא אפילו שלא אכלו, הם ישבו לאכול, זה מספיק לחייב אותם שלא להתחלק. הגמרא ממשיכה, כי אני היססתי לשנייה, יש תוספות שכדאי לכל אחד אחר כך ללמוד אותו. דיבור מתחיל שלושה שישבו. נמשיך כעת בגמרא, אינמי, כי הד רבונה, ים רבונה, שלושה שבאו משלוש חבורות אינן רשאים לחלק. מה היה שם באותם שלוש חבורות? רש"י, שלושה שבאו משלוש חבורות. הוא חדמסיים רב חיסטה. רב חיסטה בהמשך הגמרא יגיד מה היה, מה אפיין אותם שלושה חבורות? שבאו משלוש חבורות של שלושה בני אדם שבכל חבורה ונתחייבו אלו בזימון. כל אותם החבורות. ועמד אחד מכל חבורה ונצטרפו שלושה לחבורה אחת. חייבים לזמן, ואינן רשאים לחלק שכבר הוקבעו. ואפילו לא אכלו אלו השלושה מי שנצטרפו יחד, שכבר גמרו סעודתן עם הראשונים. נחזור לגמרא. החידוש של משנתנו, זה כמו שרבונה אומר, שאותם יחידים שבאו משלוש חבורות, כל אחד מהחבורה שלו, והצטרפו לחבורה חדשה, אינם רשאים לחלק. אמר רב חיסטה, והוא שבאו משלוש חבורות של שלושה בני אדם. כי מקודם לא ציינו כמה היו באותם חבורות הראשונות, אבל מדובר בסיפור של סך הכל היו תשעה אנשים, שלוש חבורות של שלושה שלושה, ורשי הסביר כבר שהם באותם חבורות המקוריות כבר סיימו סעודתן, קם אחד מכל אלו והצטרפו לחבורה חדשה, ואפילו לא אכלו כי כבר גמרו סעודתנים הראשונים, הם אינם רשאים לחלק. התוספות שהזכרנו מקודם כעת נפנה אליו. שלושה שישבו לאכול כאחד, כותב תוספות, אף על פי שהיו חלוקים בכיכר, שכל אחד ואחד אוכל מכיכרו, אינן רשאים לחלק. כלומר, אף על פי שהן חלוקים בכיכרות, וסלקא דאיתך, אין זה צירוף ולא חל עליהם חובת זימון, אפילו הכי אינן רשאים לחלק. נמשיך בגמרא, אמר רבא, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ולא אמרן אלא דלא הקדימו הנח ואזמון אולי ובדוכתיו. מה שאמרנו עכשיו, שאותם שלושה שיצרו חבורה חדשה וחייבים לזמן, זה רק בתנאי שלא זימנו עליהם כבר, הם לא היו חלק מזימון בחבורות המקוריות. אבל אזמון אולי ובדוכתיו, אבל אם זימנו כבר במקומן הראשונים, פרח זימון מניו. אנחנו נלמד כעת תוספות שהוא שייך לפה אבל מודפס בנון עמוד א', שמה תוספות, בסוף התוספותים, אבל אם אקדימו והזמינו עליו בדוחתיו, פירוש, שאכל כל אחד מהשלושה, והפסיק לשתיים שהיו מסובין עמו עד הזן. אותו אחד המתין להם, הם גמרו לפניו, והם זימנו, והוא שתק עד הזן, כדיד עליהם, פרה חובה זימון מעליהם, כלומר פטורין מן הזימון, ורשאין אתה לחלק. ורשי לא פירש כן. אנחנו עם ההסבר הזה נפנה דווקא לרשי בראש עמוד ב', ולא אמן אלא דלא אקדימו הנח חבורות שפרשו אלו מהן ועזמון עליו דעני, כגון אם היו ארבעה. הנה אתם רואים כבר שהגישה של רשי שונה מזה של תוספות. מדובר עם חבורות שהיו ארבעה בכל חבורה ונשאר בכל אחת כדי זימון, והפרושים הללו היו צריכים לצאת לשוק קודם שגמרו החבורות את סעודתם. לפי רשי אותם שלושה הם עזבו ולא פגעו בחבורות, בחבורות הראשונות, כי השאירו כל אחד שלושה אנשים מאחוריהם, ועכשיו הם שעזבו אותם מוקדם ולא היו חלק מהזימון, כי כפי שאמרנו הם עזבו אותם מוקדם, בכל זאת הם חייבים לזמן. וממשיך רשי, אבל אז מנו להיו דהני, כגון שנצטרפו אלו עמהם לזימון, כי אמרו להיו כהן לא מזמנים עליו, וברכו החברות, כלומר החברות הראשונות, ואלו לא היו שם אלא עד כדי נברך וברכו. זה סוף הזימון, ועכשיו הם באים לברך, לא מזמני, דפח מניהו חובה זימון, ותו לא הדר עליו, זה לא חוזר עליהם. אז בין כך ובין כך ראינו את הגישות של רשי ותוספות במה מדובר בעניין ההוא של עזמון אולי ובדוחתיו. אנחנו נמשיך בגמרא שורה שלישית מראש העמוד, אמר רבא, מנה אמינא לה. עכשיו, רבא הוא זה שאמר, שהוא אמר את החילוק הזה, אם כבר זימנו אותם שלושה שיצאו חבורה חדשה, אם כבר היו חלק מזימון, אז לא חוזרים לזימון, אבל אם לא, אז יצאו כעת חבורה חדשה לחובת זימון. מאיפה רבא לקח את הרעיון הזה? דתנן מיטה, רשי מוסיף את המילה תמיה, זה מובן מאליו, תראו בהמשך, מיטה שנגנבה חציה, או שעבדה חציה, או שחלקו אחים בירושה, או שותפים, או הם חלקו מיטה שהייתה תמיה וחלקו את המיטה בין השותפים. אז עצם החלוקה זה מתהר אותו, אז תהורה. החזירוה אם אחר כך חיברו את החלקים האלו, מקבל תומה מכאן ולהבא, מכאן ובאין, למפריע לא. אלמה, כיוון דה פלגוה, ברגע שחלקו את המיטה, פרח לתומה מינה. נגמר התומה הזה, זה מתהר. וכלומר, החלקים הם תהורים. האחי נמי, כיוון דה אזמון עליו, זה כמו המקביל במשל, היה חלוקת המיטה, פרח זימון מניו. רשי, נלמד אותו ביחד, מיטה תמיה שנגנבה חציה, אמר כיוון דה פלגוה, פקע שם מיטה מינה ושם תומה. אף אגב דהדה הדועה, למרות שאחר כך מחזרים אותה, והרי היא מיטה, לא הדרה תומתה, התומה לא חוזרת. החינמי, כיוון דפקע שם שלושה מיניו בהיא פרדם, ושם זימון על ידי שזימנו הראשונים עליהם, אף אגב דהדרי לכלל שם שלושה, לא הדרי לכלל זימון. הם לא חוזרים להגדרה של קבוצה של זימון. אבל כי לא אזמון, אם לא היו אותם שלושה שהצטרפו לחבורה חדשה, לא היו שותפים בזימון, לא פקע חובת זימון מהן אף לפני פרידתם. נחזור לגמרא, שתי חבורות וכולי, תנה, אם יש שמש ביניהם, בין שתי החבורות, שמש מצרפן, ורשי מוסיף, אף על פי שאין אלו רואים את אלו, כגון יריעה פרוסה ביניהם. אז שתי אפשרויות, לעניין שתי חבורות, אם מקצתן רואים אלו אלו מצטרפים, וגם אם לא רואים אלו אלו, אבל שמש משמש ביניהם, גם זה מצרף אותם. נחזור להמשך הגמרא, אין מברכים על היין, הנושא כעת יהיה נתינת מים לתוך היין. גם נציין שהגיינות של זמן הגמרא היו חריפים מאוד בשעת יצירתם וגמר התסיסה, זאת אומרת בלי תוספת מים ליינות שלהם היה, בוא נגיד, קשה לשתות אותו. תנו רבנן, יין עד שלא נתן לתוכו מים אין מברכים עליו בורי פרי הגפן אלא בורי פרי העץ, ונוטלים ממנו לידיים. כאילו אנחנו מתייחסים ליין לפני נתינת המים, קודם כל לא מקבל ברכת ברכה המיוחדת ליין בורי פרי הגפן, אלא זה ברכה נמוכה יותר בסולם חשיבות הברכות, דהיינו בורי פרי העץ. וגם בלי תוספת המים, אולי זה קצת אירונית, בלי המים מסתכלים עליו כמים. ורשי כותב, ונותנים ממנו לדם, דשם מים עליו, דמי פירות בעלמא מקרי. מי פירות זה מים לעניין נטילת ידיים לפי הגישה הזאת. ממשיך התנא קמא לומר, מי שנתן לתוכו מים, מאחרי תוספת מים ליין, מברכים עליו בורי בי הגפן, ואין נוטלים ממנו לידיים, דברי רבי אליעזר. והחכמים אומרים, בין כך ובין כך מברכים עליו בורי פרי הגפן, גם אם לא הוסיפו מים, מגיע לו בורי פרי הגפן, ואין נוטלים הימנו לידיים. שואלת הגמרא, כמן אז לה עד ימר שמואל, עושה אדם כל צרכיו בפת, כמן כרבי אליעזר. רשי כותב, כרבי אליעזר דימה נוטלים הימנו לידיים, כמו שרבי אליעזר אמר שלפני תוספת המים, למרות שיש לך פה מיץ שיצא מענבים, לא רק זה אלא גם תסס וגם נהיה חריף, בכל זאת אתה יכול להשתמש בו כמים, נטילת ידיים. אם כן, אז זה שיטה הזאת יכולה להיות הבסיס לדבר של שמוע של אדם יכול לעשות כל צרכיו בפת, ולא חוששים להפסד אוכלים. הגמרא ממשיכה, אמר רבי יוסף בר חנינא, מודים חכמים לרבי אליעזר, החכמים שאמרו שגם בלי תוספת מים הוא נחשב יין, עובדה אומרים את הברכה בורא פרי הגפן. למרות כך הם מודים בכוס של ברכה, זה כמו כוס ש מחזיקים לקידוש, להבדלה, לברכת המזון, זה נקרא כוס של ברכה, שאין מברכים עליו עד שייתן לתוכו מים. מי טיימה? אמר רב הושע, אינן מצווה מן המובחר. כלומר, גם החכמים מודים שזה לא נקרא משקה משובח, אותו יין חי בלי תוספת מים, זה לא משובח. אז לכן, כדי לקיים את המצווה שדרוש יין, צריך מצווה מן המובחר, דהיינו יין עם תוספת המים. הגמרא שואלת, ורבנן דמי חזי, רבנן אמרו, שומעים על יין בלי תוספת המים, גם כן בורי פרי הגפן, למה זה ראוי לשתייה? תשובה, אמר רבי זירא, חזי לקורייתי. רש"י מביא לשון לועזי, ואומר בלשון חכמים, זה נקרא אנומלית או ואלונטית, דברים שראינו בעבר, אבל משתמשים ביין, נקרא לזה יין חי, לאותם משקים הנורמלית, הלונטית, שהם בעצם כבר הם ראינו בעבר שהם לצורך רפואה, אבל מה שחשוב לנו שרואים מציאות של שתיית יין חי. תנו רבנן, ממשיך הגמרא, ארבע דברים נאמרו בפת, אין מניחים בשר חי על הפת, ואין מעבירים כוס מלא על הפת, ואין זורקים את הפת, ואין סומכים את הקערה בפת. זה שאמרנו פה שלא מניחים בשר חי על הפת, מדובר על בשר חי, והנוזלים שיוצאים ממנו יקלקל את הלחם. כוס מלא, יש סיכוי שישפך קצת ויקלקל את הלחם. ממשיך הגמרא, המימה ומר זוטרה ורבשי קרחו רפתה בהדי הדרי. אכלו יחד לחם, סעודה, עיתו לקמיו תמרי ורימוני. הביאו לפניהם תמרים ורימונים, שקל מור זוטרה, פסק לקמי דרבשי דסטנה. מור זוטרה לקח, נגיד, מנה של פירות, וזרק אותם לכיוון רבשי. סליחה, אני רוצה לתקן. הוא לקח דיסטנה, רש"י כותב מנה של בשר מבושל. אמר לי, אז רבשי אומר לו, סבא לא מור רעה דתניה, אין זורקין את האוכלים, אז למה זרקת את המנה של בשר? הגמרא עונה, ההיא בפת תניה, זה נאמר בקשר ללחם. שאלה, בהתניה, כשם שאין זורקים את הפת, כך אין זורקים את האוכלים. אמר לי, בהתניה, אבל להפך, אף הפי שאין זורקים את הפת, אבל זורקים את האוכלים. אז יש כאן סתירה במקורות, אלא לא קשה. ה במילי דממיס, לשון מאוס, ה במילי דלא ממיס. אסור לזרוק דבר ש... בזריקה הוא התמאך, הוא התקלקל. ורש"י כותב מידי דממס שמתמאך בזריקתו, כגון תאנים שבישלו כל צורכם ותותים, תאנים שהם בשלים עד הסוף, הם רכים כאלו, ובזריקה הם ימאסו. דלא ממס, כותב רש"י, רימון ואגוז וכל דבר קשה. תנו רבנן, ממשיכים יין בצינורות לפני חתן ולפני כלה. רש"י כותב, ממשיכים יין בצינורות משום סימן טוב, ואין כאן משום ביזיון והפסד, לפי שמקבלים אותו בראש פי הצינור בכלי. אז היו שואבים לתוך, נגיד, מין קש היין ומוציאים אותו באותו מים שיוצא מראש הקש, או הקנה הזה היה נופל לתוך כלי. ממשיך הגמרא, וזורקים לפניהם כליות ואגוזים בימות החמה, אבל לא בימות הגשמים, שאז האדמה בוצי והדברים יימאסו. אבל לא גלוסקאות, לא בימות החמה, ולא בימות הגשמים. שגם בזמן ימות החמה, הקיץ, שהכל יבש, בכל זאת זריקת גלוסקאות, כמו עוגות, כיכרות, זה יקלקל אותם ונמאסים בזריקתן. עמו וידה, שכח והכניס אוכלים לתוך פיו. בלא ברכה. הוא לא ברך ברכה ראשונה. מסלקן לצד אחד הוא מברך. תניא חדא, בולען, מי שהכניס אוכלים ללא ברכה, כתוב בולען, ותניא אידך פולטן, ותניא אידך מסלקן, מה שראינו מקודם. לא קשיא, אין כאן סתירה בין שלושת המקורות האלו. הדתניא בולען במשקין, והדתניא פולטן במידי דלא מימס, והדתניא מסלקן במידי דמימס. מה שלא נמאס בזה שאתה מוציא אותו מן הפה, אז אפשר להוציא אותו ויברך ואחר כך יאכל. בניין משקין בולה אותם, כי אי אפשר לסלקם לצד אחד מהפה ולברך, אחרת הוא יחנק. הגמרא שואלת, אנחנו ממשיכים לדף נון א', במידי דלא מימס, נמי לסלקינו לצד אחד ולברך, למה פולטן? אני מבין דבר שבהוצאה מן הפה הוא ימאס, אז הפתרון הוא לסלק אותו לצד אחד של הפה, מאחר שזה לא, אינם נוזלים, הוא יכול לברך ואחר כך יבלע. אבל מה שלא נמאס, למה דווקא צריך להוציא אותו מהפה? תרגם הרב יצחק קסקסה, קמי לרבי יוסי ברבי, משמי לרבי יוחנן, משום שנאמר, ימלא פי תילתך. הפה, זה שאתה מברך בפה, צריך להיות מלא ברכה. ואם יש מזון ויש פתרון להוציא אותו מהפה, אז זה עדיף. מובן, דבר שאין פתרון מעשי להוציא אותו מן הפה, אז מתפשרים ומברכים גם שהוא נמצא בצידו אחד שהפה, מה שאומר, מסלקים אותו מצד אחד, כי אין ברירה אחרת. באו מיני מרב חסתה, מי שחה ושתה ולא ברך, מהו שיחזור ויברך? כלומר, הוא התחיל לאכול ולא ברך בהתחלה. האם באמצע אכילתו ניתן לברך? כלומר, באמצע הסעודה, סעודה שהוא התחיל בלי לברך, האם באמצע אכילתו ושתייתו, באמצע הסעודה, יכול לברך? אמר לו הוא, אז רב חיסטה שנשאל, עונה, מי שאכל שום ואכול נודף, יחזור ויאכל שום אחר כדי שיהיה ואכול נודף? מי שהתחיל בקלקול, זה כבר השום שהוא מסריח. האם עונה רב חיסטה, האם שיוכל עוד שום כדי להוסיף על הסירחון? ודאי שלא. אלא מה? יברך עכשיו. אל תוסיף, אל תמשיך לאכול בלי ברכה. ממשיך הגמרא, אמר רבינה, אם כך, אפילו גמר סעודתו יחסור ויברך. לא רק באמצע, אלא לפי מה שנאמר, גם אם הוא גמר לאכול, תברך. אנחנו מדברים על ברכת הנהנים. דתניא, והוא אפילו מביא הוכחה לכך שיש תקדים לברכה אחרי המעשה. דתניא טבל ועלה, אומר בעלייתו, ברוך אשר קידשנו במצטב וציוונו על הטבילה. למרות שנגמר הטבילה, הוא קם, הוא יצא מהמקווה, הוא אומר את הברכה. אבל הגמרא דוחה, ולא היא ההשוואה שרבינה עשה בין ברכות הנהנים, ברכות על אכילה לטבילה, אין כאן השוואה. הטעם בטבילה מעיקרה גברה לא חזי. בהתחלה הבן אדם לא היה ראוי לברך. רש"י אומר, בגלל שרוב התפילות הם לבעלי קרי, ובעלי קרי אסורים בברכות, כי הם בגדר דברי תורה. אז בהתחלה הוא לא היה ראוי. תוספות מביא פירוש אחר, הוא אומר שמדובר בתפילת גרים, וגר לפני התפילה הוא גוי, לא שייך בברכות. ותוספות אומר בשורה שלישית מראש עמוד, במי אותה תפילה הצריכו לכל שאר תפילות לברך לאחר תפילה. אנחנו נחזור לגמרא. בתפילה אין מה לעשות, לפני כן הוא לא ראוי, הוא נקרא דיחוי מעיקרה בלשון של רש"י, מעיקר כבר בהתחלה לא היה ראוי. מצב כזה אומר לנו שברגע שהוא יהיה ראוי אז יברך. דיחוי מעיקרה לאו דיחוי הוא. ממשיך הגמרא, הכה בניין ברכות הנהנין מעיקרה גברא חזי, הוא היה ראוי לברך בהתחלה, עכשיו הוא גמר הסעודה שלו. הואיל וידחי, ידחי. זה רואים עוד גמרות מסכת סוכה ביניהם, שמה שהיה נראה ראוי, נראה ונדחה, יותר חמור, יותר גרוע. ולכן, מאחר שהיה ראוי ולא ברך אז, עכשיו שהוא גמר את סעודתו, לא יכול לברך. עד כאן שיעורנו להיום.